היום ומחר, מה שנספיק בנתיב אהבת השם, זה מה שיהיה תחת ידינו בשיעור. השאר תשלימו כל אחד לפי כוחו ויכולתו. טוב, אנחנו נמצאים בהסברת המהר"ל על הפסוק בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אז אמר המהר"ל, עניין האהבה זה שהאדם את כל אישיותו הוא מדביק בקדוש ברוך הוא. האהבה היא שהאדם עם כל הכוחות שיש בו, האדם מוצא את הצד האלוקי שיש בכל החלקים שיש בו, כל האישיות שלו, ואותה כן הוא מוצא בעצם שהחיבור לאור האלוקי הוא חיבור שמגדיל את חייו, עד כדי כך שכל החיות של האדם נהפכת להיות חיות שהיא מתאחדת ונכללת באור האלוקי, והיא נותנת אושר ומשמעות לאדם כשהוא מצליח לגאול עוד חוויות חיים ועוד חלקים באישיות שלו, שהם יהפכו להיות חלק מן ההתקללות הזאת באור האלוקי, זה עבודת האהבה. והאהבה הזאת אומרת התורה שהיא צריכה לעשות בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אז אמרנו שהמהר"ל מסביר בצורות שונות את בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, שזה כנגד חלקים שונים שהם קשורים למצוות האהבה. וכאן המהר"ל מסביר שלושה פירושים, אולי אפשר לומר ארבעה פירושים, כי בסופו של דבר הוא כולל אותם באיזושהי עוד הסברה. וזה מה שאנחנו עכשיו קצת נקדיש לזה כמה מילים. הפרק הראשון הוא בנוי עכשיו על הפירוש של בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אחרי כן המהר"ל ירחיב איזשהו מושג אחד בפירוש השלישי, שזה הוא ידבר על יעקב אבינו, שאצל יעקב אבינו ראינו את היסוד של ההודעה, ואת המושג של ההודעה הוא ירחיב מאוד בבירור שלו על העניין הזה של יסוד ההודעה, שצריכים להודות על הטוב ועל הרע, מצד מה יש טוב, מצד מה יש בכלל רע בעולם. אבל אנחנו את כל הבירור הזה אנחנו נדלג עליו. זה בירור בית אלי כזה, כלומר מורנו ורבינו ראש הישיבה הוא מדבר רבות על העניין הזה של לראות כל דבר במבט של טוב אלוקי, ולהגיד כל דוד רחמנא לצו אביד. והמהר"ל כאן מסביר את מעשה דרבי עקיבא. אז בוודאי בחורי הישיבה, בחורי ישיבת בית אל חייבים, אם זה הדבר הזה הוא לא משולן בפיהם, הם בוודאי צריכים שהדברים האלה הם יהיו ברורים להם, מכיוון שראש הישיבה מדבר על זה ללא סוף. וגם מכיוון שזה הרחבה ליסוד אחד, אז אנחנו, וגם מכיוון שהמהר"ל מרחיב בנושא הזה בנתיב האיסורים ובנתיב הביטחון, אז את כל החלק הזה אנחנו נדלג. אני מעריך שזה, לזה נגיע היום, אני מקווה שהיום בסוף השיעור נגיע לנושא הזה של ההודעה. אז על כל, מי עמוד מ"א עמוד א' עד נ"ג עמוד א', אנחנו מדלגים, אבל זה לא דילוג, כי הדברים הם לא ראויים להילמד, אלא להפך, בגלל שהדברים הם כל כך חרוטים על לבכם, ועוד צריכים להתפרש בנתיבים אחרים, וגם כי ראש הישיבה כל הזמן מדבר על הדברים האלה, אז אתם תלמדו את זה בעצמכם, וכמה שנספיק מהבירור הנוסף שהמהר"ל עושה בדף מ"ג, בעמוד מ"ג, בעמודה ב', על היחס בין אהבה ליראה, אז אנחנו נשלים את הדברים האלה, ואם נספיק את שני הדברים האלה, זה יהיה, זה מה שאנחנו נתייחס בפעם הזאת, בנתיב הזה. אז אנחנו רק נשלים את הפירושים השונים שאמר המהר"ל על בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. והפירוש הראשון אומר המהר"ל ככה, בכל לבבך, חז"ל אמרו בשתי יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. מה הפירוש ביצר הטוב וביצר הרע? שכשאדם בא לאהוב את השם, יש לאדם, אומר המהר"ל, איזשהו דבר, איזושהי מניעה, שהיא מושכת את הבן אדם, לא לאהוב את השם. מה הדבר שגורם לאדם לא לאהוב את השם? הרע. איזה רע, אומר המהר"ל, לא מדובר פה על רע של שאדם הוא יש לו חוויות ויש לאדם חשק לאכול, לא על תאוות, לא על כבוד, אלא מדובר על רע עצמי. והסברנו מה הפירוש ברע עצמי שהמהר"ל מדבר כאן. האהבה היא דורשת מהאדם את הכוח הזה שהאדם מתבונן על המציאות כמציאות שהיא, יש בה איזושהי יחטות מסוימת, שיש בה התקללות, שיש בה סדר, שיש בה איזשהו מערכת יחסים שהיא מביאה את האדם להיות חלק מן הסדר והאחדות העולמית, ויש באדם משהו שמושך את האדם לא לקבל על עצמו סדר, לא לקבל על עצמו להיות חלק מה. וזה הרע עצמי, הרע שהוא מנפץ את השלמות, מנפץ את האחדות, מנפץ את היופי. למה? כן, למה יש את הרע המלכי הזה? כן, אמרנו זה הרע ששורשו בעמלק, זה כי כנראה כשיש סדר אז פחות אפשר להתפרע, פחות אפשר לעשות כל אחד מה בראש שלו. ויש באדם איזשהו כוח שהאדם לא רוצה לקבל את הסדר הזה, בכל, בשני יצריך, זה שהלב שלנו צריך להיות לב שהוא כל כולו כן, רוצה מקבל את זה שאין אלטרנטיבה אחרת לאהבת השם. שכל דבר שהוא לא חלק מן הכותרת הזאת שנקראת אהבת השם, זה איזשהו דבר שהוא מסית את האדם ממה שהוא באמת. בכל אפשך אומר המהר"ל, אחר כך אמר, אני קורא עמוד מם בעמודה הימינית בשליש התחתון, אחר כך אמר בכל נפשך נגד עצמו של האדם, שיהיה תחת רשותו, רשות של השם יתברך, לא שיהיה יציאה לעצמו של האדם מתחת רשותו יתברך. כי הבחינה הראשונה היא מצד הרע אשר יימשך אחר האדם, ואין זה האדם עצמו רק שנמשך אחריו. הזכיר בכל נפשך נגד האדם עצמו, זה שאמר בכל נפשך אפילו נותן לנפשך שלא יהיה שר מן השם יתברך. כלומר, יש את הדברים שיכולים להסיט את האדם מלרצות לפנות אל האהבה. כלומר, מצוות אהבת השם, יש בה איזה משהו שכל הזמן האדם, יש משהו שמגרה את האדם. ככה המהר"ל בהרבה מקומות מתייחס ליצר הרע כאיזשהו דבר שהוא חיצוני לאדם, שהוא מנסה לגנוב את האדם מהעצמיות, זה לא, הרע הוא לא בעצמו של האדם. ויש את החלק השני, אומר המהר"ל, בכל נפשך בא להגיד, שהאדם הרי בעולם הזה, הוא לא רק הרע, הוא מחסום לאהבת השם, גם כשהאדם מנוקה מהרע, והאדם כבר נמצא במצב הזה שאין לו שום נוגדנים להיכנס לסדר האלוקי ולקבל את זה שיש סדר אלוקי ולקבל את רעיון האחדות, אבל אנחנו נמצאים בעולם כזה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו שיש לכל אחד ואחד עצמיות. כלומר, אנחנו נמצאים בעולם שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו שאנחנו לא באופן הבריאה שלנו באופן, אחרי כן המהר"ל יגיד שהאהבה היא טבעית לאדם, זה יהיה ההבדל בין האהבה לבין היראה, אבל היא טבעית במובן הזה שהיא נמצאת בכוח. בפועל האדם, אם הוא לא עושה פעולה, אם הוא לא יעשה מאמץ לאהוב, אז האדם יישאר במצב הזה של המרחק, במצב הזה של שהוא נפרד, במצב הזה שהאדם יש לו את העצמיות שלו. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצורה כזאת שאנחנו צריכים לעשות פעולה חיובית, כן, של התקרבות. הפעולה החיובית הזאת של ההתקרבות, זה דורש מאמץ, זה בכל נפשך, שזה אומר שהעצמיות שלך, שהיא נבראת בצורה כזאת שבתחילת הבריאה אתה נפרד מהקדוש ברוך הוא, אתה צריך לעשות מאמץ כדי כל הזמן לחבר את את, 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 את עצמך אל האור האלוקי. המהר"ל לא כל כך מסביר מה התוכן של העצמיות הזאת. במקרים, במקומות אחרים המהר"ל כן מדבר על כך שהעצמיות שהיא נפרדת מהבורא היא קשורה להיותנו בעולם הזה, להיותנו במציאות הנפרדת הזאת, בעולם הנפרד הזה של העולם הזה. הרי בעולמות העליונים ודאי שהנשמה כשהיא לעצמה היא נמשכת כמו, כן, נמשכת אל הבורא מצד עצמה, ובפועל היא נמשכת אל הבורא. הכוונה היא המציאות הזאת שהקדוש ברוך הוא יצר נשמות בגופים, והרוח שיש בכל אחד ואחד מאיתנו שהיא נוצרת מהחיבור הזה של הנשמה לגוף, היא רוח שכדי לחבר אותה לאהבת השם, להדביק אותה לאור האלוקי, זה דורש מאמץ של הכללה. כלומר, אתה צריך לעשות פעולה שאתה מכליל את עצמך באור האלוקי, וללא זה העצמיות שלך היא כל הזמן, אתה חוזר כאילו למצב הזה שאתה לא שייך לאהבת השם. כלומר, הייתי מגדיר שלפי המהר"ל בפירוש הזה, בכל לבבך ובעיקרו לא להיות מוסת על ידי זה שבעצם אתה, כן, אתה לא רואה את העולם באור כזה שהאור הוא יופיע בצורה של שאתה חלק מהסדר האלוקי הזה, זה בכל לבבך, ובכל נפשך זה הפעולה החיובית הזאת שאתה צריך להתמודד עם זה שכל אדם ואדם הוא בריאה שנפרדת כבריאה שיש לה משהו נפרד, משהו עצמי, ואת כל העצמיות הזאת אתה צריך להכליל במקור האלוקי. והדבר השלישי, אמר בכל מאודיך, אז על זה המהר"ל מביא בהתחלה את דברי חז"ל, שהפשט של דברי חז"ל, אמר בכל מאודיך זה ממונו של אדם, יש לך לדעת יושעו וכלנו של אדם הם כמו האדם עצמו. דבר זה נדבר בכמה מקומות, יש אדם שממונו חביב עליו מגופו. כלומר, הפירוש הראשון הוא שבעצם מדובר על בכל נפשך. אלא בכל נפשך יש אדם שהוא מתייחס לחיים שלו, והוא אומר, כן, יש בני אדם שאומרים, העיקר הבריאות. העיקר שאני אהיה בריא, לא משנה, אם אני יהיה לי כסף, לא יהיה לי כסף, זה העיקר זה שאני חי. אדם לא חושב איך הוא ימשיך לחיות. הוא לא... ויש בן אדם שהוא הוא אדם יותר פרקטי כזה, אדם שהוא יותר מעשי, אדם שהוא חושב, מה נותן לי אפשרות לחיות? מה שמקיים אותי, הממון, מה שמאפשר לי להתקיים, זה ככה האדם... לא עושה את ההפרדה בין מה שנותן לו אפשרות קיום לבין עצם הקיום, ומה שמאפשר לו אפשרות קיום, הוא רואה בזה את הקיום שלו. אז בעצם זה, בכל נפשך, אצל אדם לא מעמיק. אצל אדם כזה שהוא חושב שהממון, שהוא מאפשר לו את הקיום, הוא הקיום שלו. כן, זה אדם לא מה זה, זה הפירוש הראשון. המהר"ל לא אוהב את הפירוש הזה, כן, או בגלל שזה אדם שהוא פשוט מאוד לא חושב לעומק, או בגלל, אני לא יודע למה המהר"ל לא כל כך, לא הולך על הפירוש הזה של חז"ל, אבל עיקר הפירוש, מה שאמר בכל מאודך, הדבר זה נגד חלק השכלי שבאדם. כי שכל האדם בו אהבה מאוד מאוד, ולכך אמר בכל מאודך. ומה שדרשו, אומר המהר"ל, זה שאני מסביר שזה כנגד החלק של השכל, אני לא מתכוון לסתור את דברי חז"ל, הרי אנחנו יודעים עד כמה המהר"ל אמון על דברי חז"ל, המהר"ל אף פעם לא יעיז להגיד משהו נגד דברי חז"ל, ואז הוא אומר, גם חז"ל שאומרים בכל מאודך זה ממונך, מה שדרשו בכל מאודך בכל ממונך, הוא דבר זה עצמו, כי כאשר האדם נאבד ממונו, בזה שר שכל האדם, כמו שאמרו, ליבו של אדם תלוי בכיסו, שהממון של אדם, שכלו נמשך אליו, לפי שהממון נותן לו קיום, לכך אמר בכל מאודך, בכל ממון שלך, שאף אם נותן ממון שלך, וזה לך עיבוד השכל, על זה מזהיר בכל ממון שלך, פירוש זה נכון כאשר תבין, אז באמת צריך להבין את זה, אני לא מבין כך, פירוש זה נכון כאשר תבין, רק כאשר נבין זה יהיה פירוש נכון, אני בכל אופן מנסה להסביר משהו פה, באמת אני לא כל כך מבין, אבל אני בכל אופן מנסה להסביר שהכוונה של המהר"ל כך. אנחנו אומרים ככה, יש באדם את החלק הזה שהאדם בכלל צריך לקבל, צריך לראות את החיים שלו במבט כזה שהוא רוצה להיכלל בסדר ובאור האלוקי. יש את מה שהאדם צריך לעשות פעולה כזאת שזה לא דבר, אפילו שאתה חושב ככה, אפילו שיש לך עמדה כזאת ואתה מתנגד לכל עמדה שהיא באה לסתור את אהבת השם, זה היה בכל לבבך, אתה לא מספיק הדבר הזה, אתה צריך באופן חיובי את לוותר או להביא את האישיות הפרטית שלך ולהכליל אותה באור אלוקי. ויש באדם גם כוח, הקדוש ברוך הוא נתן באדם את הכוח של השכל של האדם. שהכוח של השכל של האדם, אני מבין, זה שכל אדם ואדם יכול, יש כישרונות לבן אדם, האדם יכול להגיע להישגים, הייתי אומר, ההישגים האנושיים, יש את עצם החיים של הבן אדם, ויש את ההישגים האנושיים שהאדם יכול להגיע אליו, כלומר, מה שהאדם יכול להוסיף לעצמו על ידי הכישרונות האנושיים שיש בו, הציווי ובכל מאודך זה אומר שכל דבר ודבר שאתה מגיע בו להשגה אתה צריך להדביק אותו או כל השגה שלך. עכשיו ההשגה היא בוודאי קודם כל בתחום הדעת, שהאדם יש לו כוח יצירה, יש לו כוח השכל של האדם יכול לתת לבן אדם המון המון בהירות, והכישרונות האנושיים גם יכולים להיות בתחום הזה שהאדם גם הוא יכול להוציא את הכישרונות שלו על ידי זה שהוא איש חיל, שהוא יש לו ממון, אבל לאו דווקא כמה יש לו בחשבון הבנק, אלא הכוונה כמה הוא מצליח לעשות, כאילו לרכוש דברים בכישרון האנושי שלו. אני, זה הדבר היחיד שאני מצליח להבין בקשר בין הממון לבין השכל, אחרת שני הדברים האלה זה הדברים שהאדם בכישרונות שלו מצליח לרכוש. הציווי של ואהבת את השם אלוקיך אומר, גם את כל היכולות והכישרונות האנושיים שלך, אתה צריך להחשיב אותם לפי הסרגל של כמה הם יכולים להיות, להביא אותך לדבקות אלוקית. ואתה את כל הכישרונות, את כל היכולת השכלית שלך, תחבר אותה, תחשיב אותה רק אם היא מביאה אותך לתוספת באור האלוקי. גם את כל היכולות שאתה עושה על ידי זה שיש לך הרבה כסף, כן, זה צריך להיות רק אם הם דבקים באור האלוקי.
מה הכוונה כיסא של האדם בו אהבה מאוד מאוד?
שהאדם אוהב אישה למשל, אז על ידי זה שהאדם יש לו כישרונות, ואת הכישרונות שלו הוא מכניס, לוקח בשביל אהבת האישה, הוא חושב מה היא טובה לו, את הכישרונות שלו הוא מביא כמתנה לאישה, כל מיני דברים כאלה. אותו, כל הדבר הזה, הוא גם יכול להיות כלפי קודש בריחו. את כל הכישרונות האנושיים תביא לחיבור הזה עם הקדוש ברוך הוא.
הכישרון זה השכל?
אז זה מה שניסיתי להסביר את המהר"ל, שהשכל והממון פה זה הכישרונות האנושיים. מה שהאדם יכול עם ה... כן, להוסיף על האישיות שלו על ידי או הקניין השכלי או היכולת הקיומית הזאת שאדם יודע איך לקיים את עצמו, לרכוש ממון, לקיים את עצמו, לדאוג לחיים טובים לעצמו. כן.
אז איך להסביר את המשך
חדש
שיש אדם
ש... אני לא בטוח שהמהר"ל התכוון גם את החלק הזה של חז"ל. כלומר, יש את מה שחז"ל אומרים, כאילו המהר"ל הנביא למד כזה דבר, בכל מאודיך זה בכל מאמונך. עיקר הפירוש הוא שצריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא גם במה שהאדם עם הכישרונות שלו יכול להוסיף על האישיות שלו. באו חז"ל ואמרו, ויש גם את בכל מאודיך בצורה הכי פשטית כזאת, שיש אדם שהוא כל כך לא מעמיק, שהוא בשבילו הקיום שלו הוא הממון שלו. אבל המהר"ל פה לא בא להסביר את יש לך אדם, ככה אני מבין. פירוש שני של המהר"ל, הוא מביא את מאמר חז"ל, שחז"ל אמרו בכל נפשך, שיש כאן ציווי שאם עומדת בפני האדם אפשרות לעבוד את השם או לעבוד עבודה זרה, אדם צריך אפילו כן, לעשות פעולה של מסירות נפש, אפילו לפי פירוש זה, זה שאמרו אפילו נותן לנפשך, מדבר הכתוב, אם באים לטעון נפשו שיעבוד עבודה זרה, יש לו נמסר נפשו על זה, אפילו נפשי מנפשו. אז אומר המהר"ל שאפשר להסביר את הפסוק בכל לבבך ובכל נפשך, כלומר, אומר המהר"ל, מזה שחז"ל למדו את בכל נפשך, שזה לא מדבר, בפירוש הראשון, הפירוש הראשון היה, מה תכניס לאהבת השם? איזה דברים צריך להכניס לאהבת השם? איזה דברים יכולים למנוע את אהבת השם, ואיזה דברים תכניס לאהבת השם? הפירוש השני אומר המהר"ל, הפסוק לא מדבר כאן על עצם אהבת השם. עצם אהבת השם ואהבת את השם אלוקיך, זה, מה זה אהבה? לא צריך פרשנות. אהבה זה מעבר לפירוט הזה של זה תוספת שלי, כאילו, מה שאני מנסה להסביר את הפירוש השני. הפירוש השני, הוא אומר, קשה להגיד, או זה לא נכון לבוא ולהגיד שהתורה תגיד, תאהוב את השם בצורה הזאת, בצורה הזאת, בצורה הזאת. אהבה היא הדבר הכי עמוק, זה הדבקות והאחדות שיש באדם בקדוש ברוך הוא, אותה אנחנו לא צריכים לפרט, או אולי אותה אי אפשר לפרט, זה מעבר לפירוט. זה כמו שאנחנו לא יכולים לדבר על האחדות האלוקית, אי אפשר לדבר על התוכן העצמי של אהבת האדם את הקדוש ברוך הוא. זה חלק, זה קבלת חלק מן האורח של האחדות האלוקית. וכמו שהאחדות האלוקית היא מעבר לתובנה שלנו, זה יותר זה שאנחנו בצורה שוללת אומרים שהקדוש ברוך הוא לא ריבוי, כן? ויש איזושהי אחדות אלוקית שהיא מעל ומעבר לתפיסה האנושית, אז אהבת השם היא איזושהי תובנה שהנגיעה והחיבור לקדוש ברוך הוא זה מעל ומעבר לכל פירוט, לכל דמיון לאהבה אחרת. לכן, כלומר, זו הפרשנות שלנו, למה המהר"ל לפי הפירוש הזה, חז"ל כאילו באו ואמרו, לא נלך להסבר הזה שבאהבת את השם אלוקיך, זה פירוט מה שיש באהבה, כי אהבה היא דבר שהוא מעבר. גם אני חושב אולי שהפירוש הראשון על בכל לבבך קצת הטריד את המהר"ל. המהר"ל בהמשך יסביר שאהבה היא מאוד טבעית לאדם. אהבת השם, אם האדם, האדם שמוצא את אהבת השם, או האדם שמתפנה ולרגע אחד הוא מצליח להרגיש הרגשה של אהבת השם, זה דבר שנהפך להיות חלק מן האדם. האדם רץ לאהוב את השם. זה לא איזשהו דבר שיש משהו שמסית את האדם מלאהוב את השם. כל אדם שיזכה לטעם הזה של אהבת השם, הוא לא יהיה שום דבר שיכול למנוע את זה ממנו. אז אני, מה שאני עכשיו מסביר, את שני הסברים, לא כתוב את זה מפורש במהר"ל, אני רק בא נותן איזושהי הקדמה לאיך למה המהר"ל הגיע כאן לפירוש שני, שאהבת השם, קשה להגיד על אהבת השם שיש איזשהו רע שגורם לזה שהאדם לא ירצה לאהוב את השם. יש רע שיגרום לזה שהבן אדם לא ירצה לירא מהשם, יגיד המהר"ל בהמשך. אהבת השם, ברגע שהאדם מרגיש את הטעם של אהבת השם, זה דבר שכל כך מלהיט את הנפש, כל כך מחיה את הנפש, שהאדם לא יהיה שום דבר שיכול למשוך את הבן אדם מהדבר הזה. ולכן, אז מה הציווי הזה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, לא מדובר על עצם האהבה, אלא מדובר על הסימנים של האהבה. הסימנים של האהבה זה שהאדם כתוצאה מזה שהוא אוהב השם, אהבת השם היא דבר שהיא בסופו של דבר נוגעת לכך שאחרי כן כל החיים אתה כל כולך פנוי בשביל האהבה הזאת. הרגעים האלה של אהבת השם הם רגעים שעליהם לא צריכים מגננה, עליהם גם לא צריכים פירוש מה זה אהבת השם. מה זה לאהוב את השם? ואיזה מגננה? מה צריך להכניס באהבת השם שם? לא צריך לעשות פירוט. אלא הפירוש הזה, הפסוק שאומר, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, מדבר כבר, אתה צריך לאהוב את השם. כתוצאה מזה שאתה צריך לאהוב את השם, אתה צריך גם להיות מלא בזה שכל החיים שלך, אתה תקיים מצוות, את כל המצוות. וכמו והיו הדברים האלה, אשר הולכים צווך היום על לבביך. שזה כל הזמן גם תלמד תורה. המהר"ל לא כל כך, בפרק הזה לא עמד. למה באמת אהבת השם היא קשורה בדווקא לנושא הזה של לימוד תורה, אנחנו לומדים מהר"ל, כן, אנחנו אם היינו לומדים את הפרשת קריאת שמע מעצמנו, אז היינו מדברים על זה רבות, כן, אבל המהר"ל בכל אופן בפסוק הראשון כאן, של ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, הוא אומר, מה שחז"ל אמרו בכל נפשך זה אפילו נותן לנפשך לעבודה זרה, אין הכוונה דווקא עבודה זרה. עבודה זרה זה כבית אב או כדגם למחויבות לקיים מצוות. ויש שלושה מניעים ומעכבים, אומר המהר"ל, כי יש שלושה מניעים ומעכבים את האדם מלקיים מצוות, וזה בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, שיש שלושה דברים שגורמים לזה שבן אדם עלול לא לקיים מצוות. אז ההבדל המהותי בין הפירוש הראשון לפירוש השני במהר"ל, שבפירוש הראשון המהר"ל דיבר על תוכן אהבת השם, מה יש באהבת השם, ובפירוש השני המהר"ל אומר לו, הפסוק לא צריך לפרט מה יש באהבת השם, אלא מדובר, אהבת השם יש לך, יפה,
כתוצאה מהאהבת השם, זה גם מחייב אותך שלא לעשות שום דבר כנגד מה ש... 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 כן, שיפגע באהבה. ועל זה יש שלושה מניעים ומעקמים את האדם לקיים מצוות. לפעמים מפני יצרו שמסיתו שלא לעשותם, אף כי אין תורה חלב מלעשות, רק יצרו מגרה בו, שלא יעשה מן הדברים שמעשה יצר הרע בלבד. לפעמים המצווה בעצמה קשה עליו מלעשות מפני התורה. כלומר, זה הדבר הראשון, זה נגיד מידת הזהירות. שאדם יש לו יצר הרע, יש לו, יש, העולם הזה מציעים לנו כל מיני דברים שהם יכולים לפתות אותנו, ואז אנחנו לא זהירים, ואנחנו מתפתים לעשות מה שאנחנו לא רוצים, אנחנו לא זהירים. הדבר השני, לפעמים המצווה בעצמה קשה מלעשות מפני התורח, זה הנושא של מידת הזריזות, כל מה שהרמח"ל מדבר על זה, שגם אחרי שהבן אדם הוא זהיר, אבל צריך המון אנרגיות, המון טרחה, המון להתגבר על הפריות החומר, על העצלות, על המון דברים שהם מונעים מהבן אדם לרוץ למצוות, זה כל מה שהרמח"ל מדבר על הזריזות. והחלק השלישי, או לפעמים המצווה קשה עליו בפני הוצאת הממון, זה כפשוטו. כנגד זה אמר שיהיה בשם בכל לבבו, או לא יפנה ליצרו שהוא מסיד אותו אל הרע, לבטל אהבה. ולפעמים מניח המצווה שהמצווה היא קשה עליו, כנגד זה אמר שיעשה המצווה בכל נפשו. כאשר יעשה המצווה בכל נפשו לא יהיה מונע לו כאשר הוא תורח. לא, עכשיו המהר"ל מסביר. אז איך, מה כתוב בעצם במשנה? מה כתוב בעצם בפסוק? בפסוק כתוב, עיצות, 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 איך להתמודד אל מול השלושת המניעים האלה. כן, עיצות. מכוח מצוות אהבת השם, אתה... מכוח מצוות אהבת השם, תצליח להתמודד מול המניעות האלה. אז אל מול המניעה של הרע, כנגד זה, כאילו כנגד שלושת המניעות כתוב. כנגד המניעה הראשונה שיצרו מסיתו אמר שהוא יאהב השם בכל לבבו ולא יפנה אל יצרו שהוא מסית אותו אל הרע לבטל האהבה. אז מה כתבתי? יצר הרע, כאילו של היצר, ההתמודדות מול היצר הרע ועם מידת הזהירות, ההתמודדות מול זה על ידי התבוננות בעניין הטוב והרע. טוב. זה תורה מביאה על ידי זהירות. על ידי, כנגד זה שאמר שיעשה המצווה בכל נפשו, סליחה, ולפעמים מניח המצווה שהמצווה היא קשה אליו, אז מה האנטיביוטיקה באהבת השם? כנגד זה אמר שיעשה המצווה בכל נפשו, כאשר יעשה המצווה בכל נפשו, לא יהיה לו מונע כאשר הוא תורח ויגיע בקיום המצווה, ויעשה את המצווה אף אם המצווה קשה עליו מאוד. אז כתבתי על זה, כלומר, כנגד המניעה הזאת שהאדם הוא עצלן, וקשה לאדם לגייס כוחות חיוביים לקיום המצווה, אז... אז ברגע שאתה... ברגע שאתה... תדבק במצווה, תעשה את המצווה בכל נפשך, אז החיות שהמצווה היא כל כך תחיה אותך, היא כל כך תיתן לך כוח, שכל המניעות המעשיות לא יהיו קשות לך. בדיבור זה קל מאוד להגיד את זה, כן, איך למעשה האדם מתחייב ומכניס את כל, ככה אומר המהר"ל, שיעשה את המצווה בכל נפשו, זאת אומרת, שתרכז את כל האישיות שלך בקיום מצווה, אז גם אחרי כן המניעות המעשיות ממילא הם יברחו לך.
זה
עצה?
זה נראה לכאורה, זה לא
עצה,
זה נראה
לכאורה
כאילו...
זה עצה, ככה הוא אומר. כנגד זה יעשה המצווה בכל נפשו. ואז אם הוא יעשה את המצווה בכל נפשו, לא יהיה לו את המונע הזה של הטרחה.
משהו שמצד האמת לא צריך לעשות את אהבת השם בכל נפשו?
הוא לא אומר, הוא לא אומר את זה, הוא רק אומר.
כאילו מה שכתוב כאן, שהמניעה מלקיים מצוות, הדרך להתמודד עם כל המניעות זה על ידי תוספת במצוות אהבת השם. כלומר, הפסוק לא כתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, זה כאילו כתוב ככה. יש אתה צריך לקיים את המצוות בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כלומר, יש לך המון מניעות בזה שאתה מקבל עול מלכות שמיים. הייתי אומר את זה כך, שבעצם לפי הפירוש השני במהר"ל, אז הפרשה היא לא עיקרה מדברת על מצוות אהבת השם, הפרשה מדברת על קבלת עול מלכות שמיים. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, יש קבלת עול מלכות שמיים. קבלת עול מלכות שמיים זה אומר שאתה צריך לקיים את כל המצוות. איך אתה מקיים את המצוות? איך אתה מקיים את כל המצוות? הרי יש המון מניעות לקיום המצוות, והפסוק הזה כותב שלושה מניעות שיכולות להיות בקיום המצוות. זה אתה תתגבר על ידי ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ככה אולי זה הפירוש לפי הפירוש הזה של המהר"ל. פירוש שלישי. רגע, אחרי כן אמר המהר"ל עוד משהו. נו? זה לא מסביר הרבה. אני כתבתי משהו, אבל כתבתי מעצמי. אנחנו לומדים מהר"ל. כן. אני מה שכתבתי, הוויתור, כאילו בכל מאודיך זה לוותר על דבר שנותן לך הרגשת קיום, זה על ידי זה שאתה תתבונן על הציורים העמוקים של האמונה וההבנה שהשם הוא מקור כל קיומנו, על ידי זה, זה שאהבת השם היא תהיה בכל מאודיך, שזה יהיה במקום הקיום הממוני, אתה תרגיש שאהבת השם היא המקיימת אותך, והאמונה הזאת שהקדוש ברוך הוא מקור החיים והוא גם זה שמקיים אותך, זה יהיה לך בקלות, לא יהיה לך בעיה של מניעה ממונית, כי אתה תרגיש שמה שמקיים אותך זה אהבת השם. טוב, אני קצת רץ, כי אני בכל אופן, אני לא שאנחנו, כן, מותר תמיד, גם בסוגיה בעיון, אנחנו הרבה פעמים אני הייתי עושה שבשיעורים הראשונים בסוגיה לומדים לאט לאט, ומסבירים כל דבר לאט לאט. השיעור האחרון של הסוגיה זה לחטוף הרבה רעיונות בלי הרבה הרחבה, ומה שקולטים הוא קולטים. אז גם עכשיו האמונה ככה. כן. בספרי, הספרי את הפסוק ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, הוא אומר הדגם בפסוק הזה זה שלושה דמויות שהם הדמויות שמהם אנחנו שואבים איך לאהוב את השם, שזה אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. והפסוק בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך זה כנגד שלושת האבות. שאברהם אבינו קיים את אהבת השם בדרך של בכל לבבך, יצחק קיים את אהבת השם בדרך של בכל נפשך, ויעקב קיים את מצוות אהבת השם בכל מאודיך. אז אני כתבתי כהקדמה לדבר הזה. האבות הצטיינו ביחס של אהבה לקדוש ברוך הוא. האבות לא הצטוו במצוות. אהבת השם אינה תלויה במצוות. כלומר, זה קצת עולה גם, בעצם מה שאנחנו רוצים להגיד זה ש... כמו שבפירוש השני אנחנו אמרנו שמכוח אהבת השם אפשר להתמודד עם כל הבעיות שיכול להיות לנו בקיום המצוות. כשאנחנו הולכים לעבוד, אז זה בעצם אומר שהשורש, עוד לפני למה יש ספר בראשית? למה יש את האבות? ואחר כך יש את ספר שמות. ספר שמות זה ספר המצוות. ספר בראשית זה בעצם אומר שעוד יש משהו מקדמי, עוד לפני שאתה עובד את השם בדרך של מצוות, אתה צריך את האור הכללי הזה של אהבת השם. כן? האהבה היא עוד קודמת למצווה, גם היא תכלית המצוות. כן, אז ייתכן שאנו כעם לא נוכל להגיע לאהבת השם ללא ריבוי מצוות. אולם האבות שללו דרכים באהבת השם גם ללא מסגרת של מצוות. יש כאן חידוש שהאהבה אינה תלויה בקבלת תורה, שהיא הופעת הגילוי הפנימי הסגולי שהקדוש ברוך הוא טבע בנו. כן, זה קשור. האבות הם יוצרים את אהבת השם בחינת יש מים. הם לא מגלים את מה שהקדוש ברוך הוא טבע בנו בפנימיותנו כעם. כלומר, כאן אנחנו אומרים עוד איזושהי נקודה.
הרי אנחנו הסברנו בתחילת הפרק שאהבת השם שלנו היא בנויה על איזשהו דו-שיח כזה שהקדוש ברוך הוא בוחר בנו כעם. קודם כל אנחנו רואים את האהבה רבה או אהבת עולם, את זה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ואז יש מהלך שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, נכון? שזה לא בדיוק אותה פעולה, מה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו זה משהו אחד, מה שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא זה משהו אחר, אבל הסברנו, מכוח מה שקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ועשה אותנו כבנים למקום, אז הוא טבע בנו את זה שאנחנו ההמשך של האור האלוקי, וכשאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו חושפים את מה שקדוש ברוך הוא טבע בפנימיותינו. אצל האבות יכול להיות שזה בחינה הרבה יותר מקדמית, כלומר, האבות עוד לא היה את הבחינה הזאת שכבר יש את הסגולה האלוקית הפנימית שכבר הקדוש ברוך הוא טבע באבות, אלא הם, זה הכל בהתארות הדלתתא, זה לא התחיל מזה שהיה התארות הדלתתא, זה לא התחיל מזה שהקדוש ברוך הוא טבע משהו בנו, שאחרת אנחנו מגלים את זה בזה שאנחנו אוהבים השם, אל האבות, הם סוללים דרכים, זה מה שאני כתבתי כאן, מבחינה כזאת של כזה יש מאין כזה, שזה המיוחד, שלכן אנחנו לומדים את הנושאים האלה של האהבה מהאבות. ואז על זה אומר המהר"ל, שיש כאן שלושה גילויים של איך לאהוב, כן, איך אוהבים. היסוד הראשון של האהבה, זה היסוד הכי ראשוני. אתה משתוקק למגע, אתה משתוקק לקשר, ויש לך המון מתנות, יש לך המון דברים טובים שקיבלת, ואתה את הכל נותן לקדוש ברוך הוא. אתה, טוב, אנחנו בערבית.